טוב, אז הסוגיה שלנו היום היא הנושא של חזרה לעבירות שבין אדם לחברו. יש כמה פסקאות שהרב קוק מדגיש בהם את המקום של התשובה הזאת בתוך התהליך של התשובה. אז נתחיל בפרק ח' בפסקה י' ד'. הוא אומר כך: אין לשער את הצער של חסרון הרצון לטובה ולקדושה, ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה, והאבונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה, וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון, כדי שתתעלה החוכמה כראוי. בייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו, וראש לכל מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון, וצריך להתחזק בזה מאוד ולקוות לתשועת השם, לזכות בשלמות לחדול מעושק ידינו. אז החלק הראשון של הפסקה הוא בעצם קשור למה שדיברנו בשבוע שעבר, שיש קשר עמוק בין הנושא של חיסרון ברצון לבין תשובה. זאת אומרת, באופן כללי הרצון זה הכוח הכי מרכזי שיש לאדם. כשיש רצון, אז כמו שהוא אומר, החוכמה מצליחה. כלומר, כשיש הרבה רצון, אז גם הקליטה וההבנה הן מאוד מאוד מתעלות, ובכלל כל החיות של הרוחנית של האדם היא נמצאת במקום אחר לגמרי. ועכשיו יש פה כאילו סוג של ביצה ותרנגולת, כן? הוא אומר, צריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון. זאת אומרת, יש פה בעצם שאלה כאילו שהרבה פעמים אנשים שואלים אותה, אני רוצה שיהיה לי רצון, אבל איך אני אעשה שיהיה לי רצון? זאת אומרת, איך אני רוצה לרצות? איך אני אגרום לזה שאני אצליח לרצות? אז פה נראה שיש איזה מין כיוון מסוים, כי הרב אומר, בייחוד צריך לשוב מעבירות שבין אדם לחברו. בעצם הוא אומר, אם אדם תקוע כזה באיזשהו מקום שהוא מרגיש שהרצון שלו לא מתרומם, אז הוא לא אומר לו רק באופן כללי, טוב, תחזור בתשובה. בסדר, אני אחזור בתשובה, אבל אני כדי לחזור בתשובה אני צריך שיהיה לי רצון. אז זה קצת לא סותר, אבל קצת מורכב התהליך הזה. אבל פה יש אולי איזשהו חידוד מסוים שאומר, צריך לתת דגש גדול על העבירות שבין אדם לחברו, ובתוך זה לגזל. עכשיו, גזל זה כמובן דבר מעניין, כי רובנו, כשאומרים לנו שאנחנו גזלנים, אנחנו אומרים, מה פתאום? באמת אף אחד לא גזלן, לא תופס מישהו לאור היום אנחנו בפרק ח' פסקה י' נושא של המקום של עבירות שבין אדם לחברו בתוך התהליך. אז אני אגיד לכם במשפט מה ראינו. הרב אומר ש לשוב מעבירות שבין אדם לחברו זה משהו שיכול לתת לאדם בעצם את הסטארטר לרצון. לפעמים אדם רוצה לרצות אבל הוא לא יודע איך להתחיל, הוא רוצה שיהיה לו רצון אבל הוא לא יודע איך להגיע למקום הזה. ואז הרב אומר, אתה צריך לשוב בעיקר על עבירות שבין אדם לחברו, וזה ייתן לך בעצם את ה... אפשר לומר, את ה, את ה, את ה, את הדחיפה הראשונית, אחר כך כבר הדברים יתקדמו, יתקדמו הלאה, ואז הוא אומר שבתוך העבירו של אדם וחברו, הדגש הוא על עבירת הגזל. והגזל, זה לא הכוונה, ברור שאף אחד מאיתנו לא, רוב האנשים לא גוזלים אנשים באמצע היום וזה, אבל יש פה, אני חושב, שתי נקודות שכן שייכות להרבה אנשים. אחד זה, בצד הממוני, הרבה דברים קטנים שלא כל כך שמים לב אליהם. אפילו בישיבה, מדי פעם ככה מגיעים אליי, אומרים, תשמע, יש אנשים שלוקחים בלי רשות, הם כאילו בטוחים שהכל של כולם, וכולם מסכימים להכל, וברור שאני יכול לקחת לך את המשחת שיניים, וברור שאני יכול לקחת לך את ה, אני לא יודע מה, את המכונת תספורת, או לא יודע מה, כל מיני חפצים כאלה, ואנשים הרבה פעמים מקפידים, בעיקר כשלא מחזירים להם. כלומר, קודם כל יש לפעמים לוקחים בלי רשות, ולפעמים גם שוכחים להחזיר, או לא מקפידים להחזיר, או משאירים את זה אצלם כמה ימים, ואדם ממש מקפיד, וזה זה, זה גזל ממש כפשוטו לגמרי. יש דברים שממש גזל, ופשוט עושים אותם, גם במובן הישיבתי, לקחת כלים מאחד האוכל, זה בסוף רכוש של הציבור, זה כסף של הציבור, ואדם פרטי לא יכול להשתמש בזה, בלי אלא אם כן, יש לו איזו רשות מיוחדת, אבל יש כל מיני דברים שאנחנו עושים ככה, מחפפים אותם קצת תוך כדי החיים, ולא שמים לב שיש בהם לפעמים אבק גזל, לפעמים אפילו גזל ממש. יש פן נוסף בגזל שהוא לא רק הגזל עצמו, אני רגיל לפעמים באזור של יום כיפור לדבר על מה שהוא כותב פה, שנחדל מעושק ידינו. מתפילת נעילה אומרים למען נחדל מעושק ידינו, יש שם שמואל, פרשת נוח, שאני אוהב לצטט אותו, הוא מסביר למה הדור המבול נחתם דינם על הגזל, אז הוא מסביר שבעקבות הוא מביא את הזוהר. הזוהר אומר שמי שרודף אחרי מה שלו שלו, אז גם מה ששלו בסוף לא יהיה שלו. והכוונה היא לא רק מבחינה ממונית שהוא רודף אחרי רכוש של מישהו אחר, הכוונה היא גם בכלל שהאדם הוא לא עצמו, אלא הוא כל הזמן מסתכל על אחרים ומנסה להיות כאילו לחכות, כן, לחכות בקוף מישהו אחר, וזה בעצם גזל, כי הוא במקום להיות הוא עצמו, הוא מנסה כאילו לגזול מאחרים את מה שהם וכאילו לקחת את זה לעצמו, ואז הוא כל הזמן רודף אחרי מה שלו שלו, וזה מאוד קשור למה שכתוב פה. כל המציאות הזאת של בחינה של גזל היא בעצם מציאות שהאדם הוא לא עצמו. לכן אם אדם חוזר מעבירת הגזל בתוך המכלול של בן אדם לחברו בכלל, זה בעצם מייצב אותו על מקום של עצמאות ועצמיות, ומשם הוא יכול להמשיך את הדרך של התשובה שהוא רוצה אותה, וקשה לו להיכנס אליה בצורה חזקה. זה נקודת פתיחה משמעותית. להסביר את זה עוד קצת יותר לעומק, אז יש בפרק י' בפסקה ו', היום אנחנו קצת ככה עוברים בין הפרקים כפשוטו, אומר ככה: העבירות והמידות הבלתי מזוקקות הן מטמטמות את הלב, וכל זמן שהנפש חשוכה על ידן אי אפשר כלל להסתכלות העצמית הבהירה שתתרחב ותתפשט יפה. המעיין החפץ להתעלות למרומי ההשכלה העליונה, ירגיש את זה מנפשו, והכרח גמור ירגיש בעצמו לשוב בתשובה שלמה, לצורך ההשכלה העליונה בעצמה שלא תהיה לקויה. אמנם, עכשיו שימו לב פה, זאת אומרת, הפתיחה היא פתיחה, בוא נגיד שהיא אופן כללי די פשוטה, לפעמים יש כל מיני מחסומים כאלה שהנפש חשוכה על ידן, וממילא זה משהו שדומה למה שהזכרנו בחסרון הרצון, יש איזה משהו שמעכב, ולכן הוא לא יכול להגיע באמת לעמקות, הוא לא יכול להגיע באמת להשכלה גדולה וכו'. ואז אומר הרב, תראו את המשפטים הבאים, הם מאוד נוגעים לענייננו. אמנם, על כל חטאות האדם שבין אדם למקום, התשובה הרוחנית משיבה מיד את ססון הישע של אור הרוח. אבל בעבירות שבין אדם לחברו, אי אפשר לנפש להשתלם עד שיתוקנו בפועל. ולפעמים ייפגשו מכשולים ומניעות, יפגשו, שאי אפשר להתגבר עליהם. וכל זמן שלא נתקנו, הם מונעים את אור הדעת. וממילא הם מעכבות את ההכרה של הצדק הכללי ואת החשק אליו לצאת מהסתרתו מכל מקום, על ידי הסכמה חזקה. להיזהר לפחות לאבא מחטו לבני אדם, ולהתאמץ בתיקון העבר, כפי אותה עמידה של התקיימות התשובה במעשה, כן יוסיף האור הרוחני לזרוח על הנשמה, עד אשר אומץ הרוח בעצמו ירבה לו דרכים איך להשלים את התשובה המעשית, כדי שיוכל האור הרוחני לחול על הנשמה עצמאה אליו בכל מילואו ובכל טובו. אז פה יש דבר מעניין, כי פה הרב מסביר קצת את ההבדל שבין אדם למקום, לחטאים בין אדם למקום לבין אדם לחברו. מה שקורה זה שבחטאים שבין אדם למקום, התשובה הרוחנית משיבה מיד את ססון הישע של אור הרוח. זאת אומרת, כאשר מדובר בין אדם לקדוש ברוך הוא, אז ברגע שאדם מחליט שהוא מתקן את דרכיו, ויותר הוא לא עושה עבירה מסוימת, או לחילופין, הוא בעזרת השם מכאן והלאה מקיים את המצווה הזאת שעד היום הוא לא קיים אותה, בעצם ברגע הזה הוא כבר נפתח לפניו, עצם ההחלטה כבר בעצם עשתה את העבודה, כי זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם תיקן, חזר בתשובה, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתחרט שלא עשיתי ועד היום ומעכשיו אני רוצה לעשות, וזהו, בעצם הוא כבר שם, הוא כבר עכשיו ממילא, הוא כנראה אם הוא החליט הוא גם יעשה את זה, אבל עצם ההחלטה היא אבל בן אדם לחברו, פה זה לא עוזר ההחלטה עקרונית, שהוא ממש לא נעים לו, שהוא פגע בחבר שלו, והוא לא משנה אם הוא לקח לו משהו ממוני, או שהוא פגע בו במילים, זה לא כלום, כי עיקר הסיפור פה זה לעמוד מול אותו אדם, ולהחזיר לו, ולהתנצל לפניו. עד שזה לא קורה בפועל, אז כמעט לא קורה כלום. כמו זה שאתה עם עצמך קצת מתחרה למה שעשית, בסדר, זה די ברור שאתה זה לא נעים לפגוע, או לא מרגישים טוב עם זה שלקחתי משהו ולא החזרתי. אבל איפה המבחן פה שבלעדיו אין כלום? כמו שאומרים, עבוד שבאדם חברו, עד שירצה את חברו, עד שהוא לא מרצה את חברו, עד שהוא לא מחזיר את מה שהוא צריך להחזיר, לא קרה כלום. לכן הקושי פה הוא גדול, כי לא מספיק פה הרצון והחרטה וההחלטה, וכל זה לא, נגיד לא שווה שום דבר, זה שווה באופן כללי, אבל זה לא עוזר, תכלס זה לא עוזר כלום. עד שלא תפסת את האומץ ללכת לאותו אחד שאתה צריך, אתה יודע שאתה צריך, וזה מאוד לא נעים, זה מאוד קשה, ולכן הרב מיד ממשיך ואומר, לפעמים זה יפגוש מכשולים ומניעות שאי אפשר להתגבר עליהם. ולפעמים זה כל כך מבייש, זה כל כך קשה, שאדם אין לו את הכוחות ללכת לאיזה מישהו ולהגיד עוד, שמע, אתה יודע, לא נעים לי, אבל את האמת שאתה לא יודע, אבל אני, או שאתה, לא משנה, אני לקחתי לך, עשיתי לך ככה, אמרתי לך ככה. זה פדיחה, כמו שאומרים היום בלשון העם, זה פדיחה רצינית. זה ממש כאילו להתבייש בצורה כזאת, שלמרות שמי שמצליח לעשות את זה, אנחנו נראה את בעזרת השם פסקה האחרונה היום, ששם הרב אומר, מי שמצליח לעשות את זה, פשוט עולה בדרגה על כל בעלי התשובה האחרים. זאת אומרת, הוא אומר, כמו שכתוב שבעלי תשובה עומדים, כמו שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים, אז הוא אומר, מי שמצליח להתגבר על מניעות בתשובה, אז בעלי תשובה פשוטים לא עומדים במקום שלו. זאת אומרת, יש בעלי תשובה פשוטים, יחסית, שהאתגרים שהם עומדים בפניהם הם יחסית קלים, ויש בעלי תשובה שצריכים לעמוד בפני אתגרים מיוחדים בקושי שלהם, ומי שעומד בזה, הוא אומר, הוא פשוט עולה למדרגה גבוהה מאוד. אבל כאן הוא מדבר על זה שהוא לא מצליח. הוא יודע שהוא צריך, הוא מתחרט, והוא לא מצליח. בכל זאת, אומר הרב, למרות שכל זמן שהם לא נתקנו, הם מונעים את אור הדעת, ולכאורה הוא מאוד מעוכב בגלל זה, מכל מקום, על ידי הסכמה חזקה להיזהר, קודם כל לאבא. זאת אומרת, אז מה יעשה אדם שנמצא במצב הזה? חורה הוא תקוע, כי הוא לא, אין לו את הכוחות לעשות את הצעד. אז אומר לו הרב, רגע, זה לא אבוד. למה? קודם כל, תקבל לאבא מחתו לבני אדם. זאת אומרת, קודם כל, באותו נושא שהוא צריך לתקן בעניין הזה של אדם לחברו, קודם כל שיעשה פה מאמץ עצום, שמכאן ועלה הוא לא עושה את זה יותר. זה הוא יכול לעשות, כי זה בידיים שלו, זה קשור להחלטה שלו, הוא החליט שהוא לא יעשה יותר, אז הוא לא יעשה יותר. הקושי שלו זה לתקן אחורה את הדברים שהוא כבר עשה, והוא צריך עכשיו להתבייש ולעמוד לפני מישהו. אז קודם כל, ולהתאמץ בתיקון העבר כמה שאפשר. כמה שהוא יכול, כפי אותה עמידה של התקיימות התשובה במעשה. זאת אומרת, כמה שאתה כן יכול לעשות במעשה, לתקן, לא יודע, אתה יכול, מישהו שאתה יכול ללכת אליו, כי זה לא היה משהו כל כך נורא, זה לא כזה פדיחה, אז תעשה את זה. אולי אותו אחד שעשית לו, ואל תגיד לו את כל האמת, כאילו, כמה דברים לקחת לו, תגיד לו משהו, מה שאתה יכול. מה שאתה יכול במעשה לעשות, תעשה, ותתקבל על עצמך לאבא. אומר הרב, ככל שהוא יתאמץ יותר, תכף נראה פסקה נוספת ששם הוא אומר, שיהיה לו סייעתא דשמיא, פה הוא אומר את זה קצת ברמז, כן יוסיף האור הרוחני לזרוח על הנשמה, עד אשר אומץ הרוח ירבה לו דרכים, איך להשלים את התשובה המעשית. זאת אומרת, תתחיל עם מה שאתה יכול, אל תתייאש, אל תגיד, טוב, אני לא יכול את הכל, אז אני לא אעשה, לא, לא, לך לאבא, תקן מה שאתה יכול, לאט לאט, אתה פתאום תראה שאתה יכול עוד, עד שאתה מתקן אחורה את הכל. תכף נראה פסקה ששם הוא אומר במפורש שיהיה לו סייעתא דשמיא, זאת אומרת, כיוון שהוא מגלה רצון, ופשוט יש לו איזה מניעה שהוא מאוד לא יכול להתגבר עליה, אז הקדוש ברוך הוא יפתח לו את הדרך לתקן גם למפרע אחורה את כל מה שהוא צריך לתקן. וזה נמצא, תראו רגע, פרק זין בפסקה וו, פה הוא נותן עוד איזה דרך מעניינת מאוד בתהליך הזה, חוץ מעשיית הדשמיה שאמרתי, שזה פשוט וזה נמצא פה בכמה פסקאות, אני אולי רק אתן דוגמה אחת, אבל פה יש עוד איזה דבר מעניין שהרב ככה נותן לנו איזה חיזוק למי שנמצא במקום הזה. והוא אומר, אני אקרא מהר את החלק הראשון, כי אני רוצה יותר להגיע לחלק השני, אז רק בשביל השטף אני אקרא את הכל, אבל צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. ולהיות בטוח שבהירור תשובה לבד, גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אתם זוכרים, היה לנו בהתחלת השנה, היה לנו שיעור על הרהורי תשובה. אז זה אחת מהפסקאות האלה, על העוצמה של ה... עירור תשובה. הוא מוכרח הדבר שאחר כל עירור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו עם מה שהיה בתחילה. וקל וחומר כשכבר בא עירור לידי הסכמה של תשובה. זאת אומרת, יש עירור ויש יש החלטות, אתם יודעים. לפעמים זה כזה מחשבות. אז עירור תשובה הוא, יש לו כוח גדול, ראינו את זה בזמנו, אבל כל שכן שזה כבר הבשיל לידי החלטה. וכשהוא מחובר בתוכה וחוכמה ויראת שמיים, ומכל שכן כשהתכונה של האהבה האלוהית פועמת בנפשו, וירצה את עצמו, וינחם את נפשו הנהלהה, כן, כאילו עצובה כזאת, קצת מדוקת כזאת, ויחזקה בכל מיני חיזוקים שבעולם, כי דבר השם הוא כאיש אשר אמו תנחמנו, כן, אנוכי אנחמכם. כן, אז גם אם אדם מתחיל תהליך, הרהור ותשובה, ועדיין לא לגמרי, יחזק את עצמו, ש... הקדוש ברוך הוא איתו. עכשיו תראו את החלק השני. ואם ימצא בעצמו חטאים שבן אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקנם, מכל מקום, אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. כי הרי, עכשיו פה תראו את החשבון שהרב עושה, כי הרי ההבנות שבאדם למקום ששב עליהם, הרי הם נמחלים. ואם כן, יש לדון שהחלקים הנשארים שלא תיקן עדיין, יהיו בטלים ברוב, מאחר שכבר נמחלו חלקים רבים מהבנותיו על ידי תשובתו. אני שואל מה הוא אומר פה? ביטול ברוב. דיני איסור ויתר. הוא אומר, אתה הרי, כמו שאמרנו פסקה הקודמת, באדם למקום יותר קל לך. היה לך עירור, אחר כך זה הגיע על ידי הסכמה, וזהו, החלטת שזהו, בעזרת השם, אתה בעניין. אז בעצם חלק גדול כבר זה באדם למקום, כנראה חלק גדול מהחטאים הם באדם למקום. אדם נופל בכל מיני דברים, ואת זה הוא החליט והוא תיקן. עכשיו, מה מעכב אותו? עוד פעם, הבן אדם לחברו. ואז אומר לו הרב, אבל אתה יכול לעודד את עצמך בזה שהבן אדם לחברו זה כנראה מיעוט ביחס לבן אדם למקום. בן אדם למקום כבר תיקנת, אז המעט הזה שיש בן אדם לחברו זה בטל ברוב בתוך הבן אדם למקום. זה חידוש גדול, כאילו מה זה ביטול ברוב, מה זה, זה דיני איסור ויתר, שנפל חתיכה לתוך בטל ב-60, בטל ברוב, זה... אבל כאילו הרב רוצה לומר לאדם, רוצה לעודד את האדם ולהגיד לו, שמע, אתה בסך הכל, הרוב שלך הוא טוב, הרצון שלך הוא טוב, הנה הרוב הוא טוב, גם רוב הדברים אתה באמת גם מצליח לתקן, יש פה איזה מיעוט שבאמת יש איזה מניעות, כמו שאמרנו קודם, מניעות קשות, שאתה לא מצליח להתגבר עליהן, אבל... תשמע, זה... הרוב טוב, אז זה אומר שבגדול כמעט הכל טוב. כלומר, אני אתן לך איזה מין נחמה כזאת שאתה בכיוון, וכמובן, זה לא נגמר פה. ובכל מקום, אל יניח ידו מלהיזהר הרבה שלא להיקשת בשום חטא שמאדם לחברו. עוד פעם, מה הוא עושה? הוא מקבל להבא שלא ייפול יותר בבדם לחברו. ולתקן כל מה שיוכל מהעבר בדרך חוכמה ואומץ רוח מאוד. נצל כצבי מיד או כציפור מיד יקוש, אבל אל ייפול ליבו עליו על החלקים שלא סיפקה בידו מתקנה. כי אם יחזיק במעוז התורה ועבודת השם בכל לב, בשמחה, בהירה ובאהבה. אז עוד פעם, הוא אומר לו, תתקן לאבא, תתקן לעבר מה שאתה יכול, אפילו מעט, תתקן. ומה שלא, אז תזכור שזה סוג של בטל ברוב, ולכן תתייחס לזה ככה, כאילו אם הרוב טוב, אז אתה בסך הכל אתה טוב, לך קדימה, אל תתייאש מהמציאות הזאת. כלומר, ממש רואים שזה, הרב היה מאוד מודע לשני דברים. א', לחשיבות הגדולה של אדם לחברו, שזה באמת ממש מקפצה. זה מקפצה לתשובה מלאה. לרצון, זה הרבה יותר קשה מאדם למקום, ולכן אם מצליחים בזה, אז זה ממש, זה פשוט קפיצה, זה ממש עלייה גדולה מאוד, מצד שני זה מאוד קשה, ולכן צריך לתת את כל החיזוקים האלה, להגיד מה אתה עושה כשאתה נתקל במצב הזה. אז כדרכו של הרב, מסתכל עליך בצורה חיובית, אומר לאדם שיחזק את עצמו על כל המעטפת הטובה שהוא נמצא בתוכה, יתאמץ מאוד מה שהוא כן יכול, והדבר האחרון שאותו נראה עכשיו, זה עשיית הדשמיה שהוא כמעט הייתי אומר מבטיח לאדם, שאם הוא יעשה את המאמץ המקסימלי משלו, בסוף הוא יצליח לתקן את הכל. וזה, תראו בבקשה, בפרק י"ג פסקה ט. אני לא חושב שזה בדיוק ככה. לא, כי לא מצאנו, כמה שאני מכיר, אני יודע, לא מצאנו דבר כזה בגדרי התשובה, שכאילו תחזור מהרוב, אז זה בסדר. בסוף כל העבירה עומדת לעצמה. ושוב, אמרנו, באדם לחברו, עד שהוא לא מרצה את חברו, עד שהוא לא משיב לו את מה שהוא משיב לו, אז לא יעזור כלום מבחינת הזה. אני, לכן אמרתי, אני חושב שמה שהוא אומר, זה בגדר החיזוק, אבל שהוא בכוונה משתמש באיזה ביטוי הלכתי כזה, כמו שיש בהלכה דבר כזה ביטול ברוב. אתה אומר, מה, אבל היה פה איסור, אז מה, איך הוא התבטל? אתה מבין שכן, יש דבר כזה, היה פרשת שבוע, אחרי רבים נעתות. יש, הולכים אחרי הרוב, גם בבית דין, גם בדברים אחרים, באיסור ויתר. זאת אומרת, כיוון שיש מושג כזה בתורה, אז אתה מבין שיש פה יסוד אמיתי, שאם הרוב שלך טוב, אז אתה בסך הכל בכיוון הנכון. עכשיו הרב לא אומר לו, טוב, אז בסדר, תהיה רגוע, הכל בסדר, אתה יכול להמשיך, זה בטל ברוב, סעלה, לא, הוא אומר לו, תתקן לאבא, תתקן מה שאתה יכול מהעבר. ועכשיו נראה שהוא גם כמעט מבטיח לו שאם הוא יעשה את רב המאמצים, הקדוש ברוך הוא גם בסוף יגרום לו, יעזור לו, כיוון שהוא רוצה ופשוט לא יכול. אומנם יש משפט כזה שאומר שאין דבר כזה, לא יודע, בצבא אולי אומרים, לא? אין דבר כזה, אין דבר כזה לא רוצה, אין דבר כזה לא יכול, לא יכול לבן דוד שלא רוצה, וכאלה. באופן כללי זה נכון, אבל כנראה שלפעמים במערכות האלה, בדם וחברו, הבושה היא כל כך קשה לאדם, שכל אחד אולי, לא יודע, אני זוכר אירועים כאלה על עצמי, ככה, במהלך החיים, ברוך השם, בחלק מהדברים הצלחתי, בחלק מהדברים לא הצלחתי, אבל אני זוכר כמה זה היה קשה לבוא לאדם אחר. בסוף זה דבר אדיר, בסוף מאוד מכבדים אותך שעשית את זה, בסוף. אבל הרגע הזה, לבוא זה בושה כזאת, לבוא ולהגיד את הנפילה הזאת שהייתה לך, אתה אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אז בסדר, קדוש ברוך הוא מלך כל הארץ, הוא סבלן, הוא מוכל, הוא קונה הכל. אתה באמת מצטער, והוא מקבל את הסליחה שלך. אבל בן אדם שהוא בשר ודם כמוך, חבר שלך, מישהו שאתה מכיר, אח שלך, הורה, לא משנה, מי שזה לא יהיה, זה ממש זוקק כוחות אדירים, שמי שעושה אותם, באמת תכף נראה, קונה מעלה מאוד מאוד גדולה. וחוויתי כמה פעמים דברים כאלה בחיים, גם בעצמי לעשות את זה, או שגם באו לבקש ממני סליחה על איזה משהו שלפעמים גם לא ידעתי אותו. מישהו בא ואומר לי, שמע, אנחנו כמה זה, דיברנו משהו, ובאתי לבקש סליחה. אפילו לא יודע מזה, הוא יכול לא להגיד לי את זה, אני בחיים לא יודע בכלל שהם דיברו את מה שהם דיברו, אבל הרגיש צורך כאילו לבוא להגיד שדיברו ולהתנצל על זה, מעלה גדולה מאוד והיא קשה. לכן הרב מתמודד עם הקושי הנפשי הזה, ומעודד את האדם מכל מיני כיוונים בעניין הזה. אז תראו בפרק י' ג' פסקה ת', פסקה קצרה, ואני חושב שפה היא ממש באופן ברור אומרת מה ש... אומר ככה, אל ייבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה, ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו. עוד פעם, זה בדרך כלל. ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזה רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו לבין חבריו. לא יכול. אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו השם יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן. זה ממש, תראו, הוא אומר, אין ספק. הוא ממש כאילו אומר לאדם, כמעט אומר לו, אני מבטיח לך. אין ספק שאם אתה, בצורה הכי אמיתית, עושה את כל מה שבאמת אתה יכול בשיא המאמץ, ויש איזושהי נקודה שאתה פשוט, מה לעשות? זאת המציאות שאתה לא יכול. היה עדיף שכן תהיה, שכן תוכל, אבל מה לעשות? אתה הגעת לאיזה רף כזה שזהו, זה כבר אתה באמת לא יכול לעבור את השלב הזה. הוא אומר, אין ספק שיזכה השם יתברך, בסופו של דבר, לתקן. למה? כי לאט לאט הוא ייכנס לתהליך, הוא קיבל על עצמו לאבא, ויש פה משם דברים קטנים שהוא עשה, ואז ליבו התרחב, והוא התחזק ברצון שלו. הרי אמרנו, פסקה הראשונה שראינו היום, שזה מחזק לו את הרצון, התיקונים שהוא עושה בתשובה באופן כללי, וגם מה שהוא כן יכול באדם לחברו, מה שהוא כן הצליח לתקן, זה מאוד מחזק לו את הרצון. הרצון מתפתח, ככל שהרצון מתפתח הוא מקבל כוחות, ואז הוא יהיה לו סייעתא דשמיא. לפעמים הסייעתא דשמיא היא, אתם יודעים שלפעמים יש פתאום איזושהי סיטואציה שאותו אדם שאתה צריך לבקש ממנו תשובה, לפעמים יש לך בדיוק איזו הזדמנות כזאת של איזה דיבור איתו, או שאולי הוא בא אליך בשביל משהו, ואז אתה באיזה מין עת רצון כזאת, ואז כאילו אתה ממש מרגיש את הסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא כאילו ממש הביא לך כאילו לבד לבוא אליו באיזה יום בהיר, להגיד לו, שמע אחי, אתה יודע, פעם לפני שנה אמרתי ככה, עשיתי ככה, לקחתי ככה, זה הוא לא יכול. אבל אם יש פתאום איזה עת רצון כזאת, שהם ממילא כבר יוצא להם לדבר על איזה עניינים ביניהם, ואז הוא ברגע הזה הוא מצליח למצוא את הזה, הוא אומר, שמע, האמת היא, אם כבר אנחנו מדברים וזה, יש עוד משהו שמזמן רציתי להגיד לך, אבל היה לי את הכוח, עכשיו יש לי את הכוחות. כלומר, יש סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא היא גם סיטואציות וגם כוחות שהקדוש ברוך הוא מחזק אותם מתוך התהליך שאדם, מה שנקרא אדם עושה, מתחיל מעט מלמטה, בא להתאר, מתארים לו, פותחים לו וכו'. זה בעצם התהליך שקורה פה. אגב, זה נמצא פה בלא מעט פסקאות, אם אתם כבר פתוחים שם על פרק י' ג' ת', אז עוד פעם, אני לא יודע אם יש לכם בכל ההוצאות, בטט שתיים כוכבית. רק משפט אחד, תראו. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר המעכב על דבר העבר. כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות ויהיו דרכי התשובה וקרבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח לבד. שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. אתה אומר את זה ממש בצורה מפורשת. יעזרו מהשמיים על תקנת העבר. כלומר, תעשה מה שאתה יכול, הקדוש ברוך הוא יעשה. מה שאמרתי רק לסיום, דבר מעניין, בפרק תתוו, פסקה ח', מה שאמרתי על ההגדרה הזאת במקום שבעלי תשובה עומדים, כן, פרק תתוו, פסקה ח'. תראו, הוא אומר ככה, כשהאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה. כלומר, זה ניסיון מאוד קשה, כי לפעמים החלק הזה שאי אפשר לתקן אותו, הוא מרפא ידיים, והוא אומר, כאילו, אדם אומר, מה, אז אני צבוע? אני כאילו אתקן חלק, אבל חלק אני לא מתקן, אז לפעמים זה מביא אותו לאיזה מחשבה כזאת שאולי כבר לא להתחיל בכלל. ואומר לו הרב, אם אתה תחזיק חזק במה שאתה כן יכול, כי גם בשביל זה צריך הרבה כוח, הרבה אומץ, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המונים, מה קביעים את התשובה, ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד, ומתוך יציאתה מן המיצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעול בכוח עז וחזק מאוד, ותהיה מאמינים הנבחרים של התשובה, החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם שבעלי התשובה שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחבריו. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים שם, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כן במקום שבעלי תשובה ששבו, אף על פי שבידם הדברים המעכבים את התשובה, עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם. שהם נחשבים לגבי אותם בעלי תשובה שבאו לשוב בידם הדברים מעכבים את התשובה, כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. זה דבר מדהים. כמו שיש דרגה של צדיקים ובעלי תשובה, יש בתוך הבעלי תשובה, יש בעלי תשובה פשוטים, קורא לזה. זה כאלה שהמניעות לא היו מניעות כאלה קשות. בסדר? כל אחד מתאמת ושהיא תשובה, כל אחד צריך לקבל החלטות, צריך אומץ, צריך כוח, אבל לא עמדו בפני. ויש כאלה שממש עומדים בפני מניעות גדולות, ולמרות המניעות האלה, ולמרות שהם לא יכולים לתקן את כל המניעות בשלב ראשון, הם בכל זאת הולכים קדימה, מנסים מה שכן אפשר, כמו שראינו קודם, ואז, כמו שאמרנו, גם יסייעתא דשמיא לתקן, וגם הוא אומר, צריך אדם לדעת שהוא נמצא ב... הוא דווקא במעלה גדולה שהוא לא מתייאש. שהוא לא מתייאש למרות המניות האלה שיש להם פוטנציאל של ייאוש, הוא לא מתייאש, הוא ממשיך לאחוז בזה, הוא ממשיך הלאה, הוא מקבל החלטות לעתיד, יש לו בידם למקום, אמרנו, הוא חוזר, יש לו בידם לחברו שהוא מקבל על עצמו הלאה, יש לו בידם לחברו לשעבר שהוא מנסה לראות מה בכל זאת הוא כן יכול לעשות, ולמרות שבפנים יש לו איזה מין יושבת לו איזה עננה כזאת כבדה בלב על הדברים שהוא לא מתקן, ולפעמים זה אומר לעצמו, אז מה שווה כל מה שעשיתי, בכל זאת הוא ממשיך חזק הלאה, והדבר הזה, ההחלטה הזאת, הכוח הזה הוא כוח משמעותי מאוד, שבסופו של דבר יגרום לזה שלמפרע תהליך האור של התשובה שלו יהיה מאוד מאוד גדול, כמו שהרב ממש מתאר את זה פה, כוח עז וחזק, מאמינים הנבחרים של התשובה, כלומר זה ממש יגיע למקום מאוד מאוד גבוה, שהוא זה, אז ככה שיש פה איזושהי פריסה מעניינת, יהיה לנו עוד איזה השלמה בעזרת השם באחד השיעורים הקרובים, כי אבל כבר לא לשעה הזאת ולא זה, שהרב אומר שיש גם את אותו תהליך, יש גם בכלל ישראל. כלומר, עם ישראל כולו מתכוון לדור התחייה שלנו, לדור שלנו שחוזר לארץ, הוא חוזר לארץ, הוא עושה דברים טובים, בונה את הארץ וכו', אבל יש לו מלא דברים לא טובים. הוא לא שומר מצוות, ברובו לא ממש שומר מצוות, אבל מצד שני יש הרבה מצוות שהוא מקיים. מה זאת אומרת? הוא מקיים, שאת יישוב הארץ, מסירות נפש, ואדם לחברו, כל מיני דברים טובים. אבל דברים אחרים הוא לא עושה, רב מדמה את זה כמו לתהליך הפרטי של האדם. זאת אומרת, לחזק את מה שטוב, זאת אומרת, לחזק את הציונות, את אנשי הציונות, לחזק אותם בפעולות החיוביות שהם עושים, ולהאמין ולקוות, אולי אפילו הם לא יודעים בזה ולא רוצים, לא מכירים בזה ולא לא רוצים את זה כרגע, אבל שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, כמו באדם הפרטי, לתקן למפרע את הזה, גם פה יזכה אותם בסוף, לחזור מהכל, לחזור להכל, ושהכל יהיה שלם, אבל זה עדיין, החלק החיובי הוא חלק חשוב לדבוק בו ולחזק אותו, ולא להתייאש בגלל החלק שחסר. אז זה ככה השלמה מעניינת, קשורה לנושא של התשובה של הכלל, מקווה שניגע בזה בהמשך בעזרת השם. ברוכים תהיו, אשריכם.